שלום וברכה, אנחנו באמצע מהלך שנקרא נתיבות הלב, שזה בנוי על ספרים של רמח"ל, מהר"ל, מעין דרך כזאת, שיטה שאנחנו לומדים על מידות. אנחנו אמרנו בכמה מילים, אני אחזור, שניסיון להבין בשביל מה העולם הזה קיים, זה נקרא לימוד תורה. כשאנחנו מנסים לפעול בעולם על פי מה שאנחנו מבינים, זה נקרא עשיית מצוות, קיום מצוות. אבל יש תחום כזה שבו, שהוא נועד כדי לשנות את האישיות שלנו. אדם יכול להבין טוב טוב בשביל מה העולם קיים. אדם יכול לקיים מצוות, וזה ודאי גם משפיע עליו, באין ספק. אבל עדיין הוא יכול לעשות את זה כמצוות אנשים מלומדה, זאת אומרת להישאר באישיות שלו, שונה מה. זאת אומרת, הוא עושה את המצוות באופן חיצוני. זה לא גורם לו לשנות את עצמו. ותחום הזה שנקרא עבודה על המידות, הוא נועד כדי לשנות אישיות של האדם. ואנחנו, בעזרת השם, נעסוק בתחום הזה בכמה שיעורים. וכמו שאמרתי, הוא בנוי על פי ספר נתיבות עולם של מהר"ל, ששם יש 32 נתיבים של האישיות של האדם, כמו גאווה, ענווה, כעס ועוד הרבה בחינות אחרות, וגם של רמח"ל, מסילת ישרים, רמב"ם, יש הרבה, רב קוק, מידות הראייה, הרבה מקורות שעל פיהם אנחנו בעצם בונים דרכים, התבוננות, איך לשנות את האישיות שלנו. עכשיו, אותם הדברים שהם, כשאמרתי קודם על המבט על העולם, על המציאות, בשביל מה העולם, מה התורה, מה המשמעות של תורה, כל זה, אנחנו דיברנו על זה בעצם כל השנה, שנה שעברה. ועל בסיס מה שדיברנו שנה שעברה, כתבתי ספר בעזרת התלמידים שחלק נמצאים כאן, שיצא ספר שהוא בעצם סיכום של הרבה דברים, מה שאנחנו דיברנו שנה שעברה, על מהו העולם, מה הקשר שלנו בין קדוש ברוך הוא, שלנו לקדוש ברוך הוא, איך, מה מהות האדם עצמו. כל הדברים הללו כתובים כאן. הספר הזה מוכרים כאן בחנות של מכון מאיר, מורדכי, הוא מוכר את הספר כזה, אז למי שמעוניין יכול לרכוש לעצמו, וזה זה הנושא שאנחנו כמעט ולא נעסוק בשיעורים שלנו כאן, של שנה הזאת. השנה אנחנו יותר מתרכזים על האדם, תיקון המידות. ואולי אם נצליח, אז בסוף השנה אולי נוציא גם על זה ספר, על תיקון המידות, אולי, בלי נדר. בכל אופן, היום אנחנו מדברים על מידת הזהירות. אתם ודאי למדתם, קראתם הרבה במסילת ישרים, אבל גם במסילת ישרים, רמח"ל מבסס את זה על דבריו של רבי פנחס בן יאיר, שאומר, תורה מביאה את האדם לזהירות, זהירות לזריזות, זריזות לנקיות, ועוד ועוד שם דרך ארוכה עד תחיית המתים. אז היום נתחיל ממידת הזהירות, ונראה כמה אנחנו נספיק. מהי מידת הזהירות? מה המשמעות של הדבר הזה? אולי אני אספר לכם סיפור קצר ועל פיו נבין מה זה מידת הזהירות. פעם אחת אני רצתי לאוטובוס. אנחנו גרנו באיזשהו יישוב, וביישוב הזה, כידוע, בדרך כלל האוטובוסים לא באים לעתים קרובות, והנה סוף סוף, וצריך לדייק מאוד, אחרת אתה יכול לחכות הרבה זמן, שעה או משהו כזה. ואני יצאתי מהבית כדי להגיע לאוטובוס, פתאום אני רואה אוטובוס אוטוטו מתרחק, אנשים ככה אחרונים עולים, אני רצתי, הגעתי, והוא סגר את הדלת. כשהוא סגר את הדלת, אני דפק לו ככה בחלון, אני אומר לו, אתה יכול לפתוח? הוא מסתכל עליי ככה, ונוסע, לא פתח את הדלת. ואני כמובן כעסתי וכל זה, ואחר כך שאלתי את עצמי, למה? למה זה קרה? העיקרון של מידת הזהירות זה לשאול את השאלה הזאת. למה קורה לך משהו שקורה לך? זאת אומרת, כל אירוע חריג, כל דבר שהוא קצת יוצא דופן, לא רגיל שקורה לך, אנחנו מתייחסים לזה כדבר השם לאדם, כמסר, כשדר, כאמירה מסוימת. זאת אומרת, כשאתה הולך ברחוב ואתה רואה שנדלק אור אדום ואחר כך עבר לאור כתום, לא צריך לחפש שם מסרים. כי זה רגיל. אבל שנהג יראה אותך ולא יפתח את הדלת בתחנה, זה חריג. ביישוב, כן, במיוחד ביישוב, נכון, נכון. זה חריג, זה לא קורה דבר כזה. ואם זה קורה, סימן שצריך לנסות להבין למה. ואת הניסיון שלך להבין למה זה קורה לך, זה נקרא מידת הזהירות על פי רמח"ל. זה מה שאני רוצה להגיד. אני יודע שמה שאני אומר זה לא רגיל. שאנשים לא קולטים את זה ככה. אני יודע. כן? כי בדרך כלל מי שלמד מסילת ישרים, הוא חושב שם, יש הרבה מילים שלפעמים אתה מפספס את הקו המרכזי שרמח"ל רוצה להגיד אותו. ואז לא שמים לב, אבל תסתכלו טוב 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 ואתם תראו שיש אצל תמצית של דבריו של רמח"ל היא בדרך כלל שם במילה אחת של מידת הזהירות, כן? מילה אחת שהיא התבוננות. המילה הזאת חוזרת על עצמה כל הזמן. ותסתכלו אצלכם במקור אחת, אבל אני לא צילמתי כל המקורות של התבוננות, אבל יש הרבה. הוא אומר ככה, והנה עניין הזהירות הוא שיהיה אדם נזהר במעשיו ובענייניו, כלומר, מה פירוש נזהר במעשיו? מה אומר? מתבונן ומתפקח על מעשה. מה פירוש מתבונן? זה מה שעכשיו אמרתי. זה לשאול למה קרה לי משהו שקרה. זה נקרא להתבונן. נגיד, אני כשהוא סגר את הדלת, אז אני חשבתי לעצמי, ברור לי דבר אחד, אני לא יודע מה ואיך, ולא יודע, ברור לי שזה אני סוגר למישהו את הדלת. אולי מישהו התקשר אליי וביקש לבוא לשבת, ואני אמרתי, לא, הפעם זה לא מתאים כל כך. אולי יש עוד משהו, אולי מישהו ביקש ממני צדקה, ואני אמרתי לו, סליחה, אדוני. מין כזה, הייתי צודק. לא יודע מה, אבל גם אני סוגר את הדלת. אני רק לא יודע איפה ומה. התחלתי לחשוב, ופתאום נזכרתי. בדיוק זה מה שקרה. לפני כמה ימים מהסיפור הזה, אני רק אז, זה היה לפני הרבה שנים, אני התחלתי ללמד באיזושהי מכללה. והרקטור של המכללה גער בי שאני קיבלתי עבודה של אחד התלמידים, אחרי הזמן שהיה שם מותאם להם לסוף הסמסטר. לתקופת של הלימודים שלי. אמרתי לו, סך הכל, הוא שם מחר, שבוע, זה, למה לא? הוא אמר, לא, לא, אני מבקש ממך, אל תקבל אחרי התאריך שאתה מודיע שזה התאריך, אחרת זה דבר נמשך שנים וזה, הם צריכים לדעת שיש, ואם הם מאחרים בהגשת העבודות, אז הם צריכים לשלם כנס. באמת משלמים שם 100 שקל על זה, תלוי כמה יחרו ואיזה סוג עבודה, אם זה נגיד עבודה סמינריונית, שזה משהו גדול, זה 500 שקל כנס, זה המון כסף. כן, זה מציאות, כן, כן, יש דבר כזה במכללות. אז אתה תקפיד ש... אל תקבל עבודה שלהם אחרי תאריך מסוים. אמרתי, טוב, בסדר, אין בעיה. וכצפוי, קדוש ברוך הוא שלח לי תלמיד, סטודנט שניגש, אומר, אוי, סליחה, אני איחרתי יומיים, קח את העבודה. אמרתי לו, אני מצטער, אני לא יכול, אני הייתי אז מרצה צעיר, אז אני עדיין הקשבתי למה שהרקטורים אומרים. אז אמרתי לו, לא, אני מצטער, אני קיבלתי הוראה, אני לא יכול, אתה אומר, אבל בבקשה, בבקשה, ואני, לא, אני, ולא קיבלתי עבודה שלו. תלך למשרד, זאת אומרת, במילים אחרות, תשלם שם קנס, תלך למשרד, והם צריכים לתת לך אישור בכתב, ורק אז אני אקח ממך עבודה, טוב, בסדר, וזהו, הוא הלך. עכשיו, למה הנהג הזה לא פתח לו את הדלת? יכול להיות שהוא שונא מתנחלים, יכול להיות כל מיני, בסדר, יכול להיות, אבל בדרך כלל זה לא ככה. למה הוא לא פתח? הוא רוצה ללמד אותי לקח, הוא רוצה להיות עקרוני, או בגלל שהוא קיבל הוראה מהסדרן שם באגד, שאם אתה סגרת אז אתה לא יכול לפתוח, אולי לא יודע מה. אבל גם אני עשיתי דבר מאוד דומה. זאת המשמעות של הזהירות. דברים שקורים לך, אתה מקשר עם מה ש... עם... שאתה נמצא בעצם בדו-שיח עם קדוש ברוך הוא, על ידי העולם, על ידי ההוויה, המציאות. אתה זהיר להקשיב. אתה נמצא כל הזמן בקשב למה שקורה לך. זהירות זה לא שאתה כזה נזהר, אתה יהודי הנזהר, כן, אפשר לזהירות, הוא לומד הרבה מדעת הזהירות, הוא עבר את כל מסילת ישרים, אז הוא מאוד מאוד נזהר. לא, 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 לא זאת הכוונה. זהירות זאת הבנה שלמעשיך יש השפעה, יש כוח. אתה יכול לשנות דברים בעולם, ואתה צריך להיות נזהר מלהזיק מצד אחד, ומצד שני, אתה זהיר להקשיב, כן? כמו שאומרים, כמו, כאילו, תקשיב בזהירות, כן? תקשיב טוב-טוב. זאת מידת הזהירות. זאת אומרת, לקשר בין אירועים שקורים לך בחיים. בדרך כלל, תרבות הכללית אומרת לא לקשר. אתן לכם דוגמה, ואז אתם תבינו מה אני אומר. אתם שמעתם, יש ביטוי כזה, שאומר... רצף מקרים, כן? צירוף מקרים, כן, כן, צירוף מקרים. נכון? שמעתם? אוי, פגשתי, אני בדיוק חשבתי, אני שלחתי, אתה יודע, איזה צירוף מקרים, איך זה, איך זה, נכון? צירוף מקרים. אם אנחנו מנתחים מילולית משמעות של הביטוי הזה, צירוף מקרים, אתם תראו שזה ביטוי חסר משמעות, הוא לא הגיוני, זה ביטוי אי-לוגי. כי מה שאנחנו קוראים לזה מקרה, משמעות של מושג מקרה, זה משהו שהוא יוצא דופן. הוא לא מקושר לכל מה שהיה לפני ואחרי. זה הבדל בין מקרה לסדר. יש משהו שהוא מקרי, ויש משהו שהוא מסודר. כל דבר שהוא לא קשור לדברים אחרים, אנחנו יכולים לקרוא לזה מקרה. זאת אומרת, זה שאני הולך, פתאום אני מוצא שעון על הרצפה. זה מקרה. אבל אם אחרי שעון אני מוצא ארנק, ואחרי ארנק אני מוצא שם 50 שקל, ואחרי זה תעודת זהות, ואחר כך פלאפון. רגע, זה לא מקרה. זה אומר שפה היה, מה, מישהו שם את זה פה, אולי פה משהו אף תיק של מישהו, אולי זה שייך, אולי יש קשר ביניהם. מתחילים לבדוק. אבל כשיש צירוף מקרים, זה ביטוי כבר שהוא מבטל מקרה. זאת אומרת, זה יוצא שרשרת של המקרים, הם מפסיקים להיות מקרים. לכן לא ייתכן מבחינה לוגית ביטוי צירוף מקרים. כל מספר אקראי הוא מקרה. כן, בדיוק, נכון. רק שאם זה, אם זה מספר קצת יותר מורכב, ואז הוא יהיה, הצד בין לבין, הוא יהיה קצר וחוזר על עצמו, נגיד, בים של המספרים, אם אתה בוחר מספר שם 325, ואני רוצה ש-325 הופיע אחרי כל 17 אותיות, 17 מספרים. אז כמה ש-17 יהיה 17, 14, 13, כן, או 9, 2, אז זה כבר לא מקרה. זה אחרי 6 מספרים זה מפסיק להיות מקרה. תבדוק את זה. 6 מספרים זה כבר לא מקרה. זה תמיד סדר. לכן על מספר 6 בנויים כל משחקי מזל שם של הטוטו, לוטו וכל זה. אז ברגע שיש רצף, זה כבר לא מקרה. אז למה אנשים משתמשים במונח הזה, צירוף מקרים? כמה? זה לא מדויק, תבין? באנגלית, באופן יותר מדויק, זה נקרא set of coincidence, או set of, אוסף. הם פשוט מקצרים, אומרים את זה במילה אחת. אבל, וגם, coincidence זה כאילו cooperation, כאילו זה צירוף של דברים. עכשיו אני שואל, למה אנשים המציאו, הרי זה לא באנגלית, זה בכל השפות, יש מונח כזה, צירוף מקרי. אני אגיד לכם למה. כן, יפה מאוד. כן. מה שזה קורה, תארו לעצמכם שזה לא מקרה, שמה שקורה לך זה לא מקרה. נגיד, אתה מגיע לאוטובוס, הוא סגר לך את הדלת, ואתה אוטומטית מבין שזה לא מקרה. מיד זה מאיים. אם אתה מקשר בין העבודה הזאת שתלמיד הגיע ונתן וזה, ובין משהו שאתה לא נתת למישהו להתארח אצלך בשבת, וזה שאתה לא... אם אתה מקשר בין כל המקרים הללו, זה אומר שאתה צריך להשתנות. ואדם לא רוצה להשתנות. יש לנו התנגדות פנימית, יש לנו מערכת, הומיאוסטזיס, אנחנו גם דיברנו על זה, מערכת ששומרת עלינו, שאנחנו לא נשתנה. ולכן כשזה קורה, אז אדם נמצא באיום של שינוי האישיות, ואז הוא פותר את עצמו על ידי אמירה, תראה מה זה, איזה מקריות. איזה קטע! וזהו, ונשארת אותו דבר, מה שהיית קודם. שום דבר לא השתנה. ורק כשאתה נמצא במידת הזהירות, זאת משמעות של הזהירות, שאתה קשב, אתה זהיר, אתה מתבונן, כמו שאומר פה רמח"ל. אז הוא ממשיך, איפה שאנחנו נראים, במקור מספר אחת, הוא אומר ככה, ולא ילך במהלך הרגילו, כי עבר באפילה. זאת משמעות של מידת הזהירות. עכשיו, אנחנו ננסה להבין מה מרחיק אותנו ממידת הזהירות. זה מה שעושה רמח"ל שם, במסילת ישרים, הוא עכשיו אומר, יש שלושה דברים שהם מוציאים את האדם, גורם להם הפסד מידת הזהירות, מפסידי מידת הזהירות. אנחנו נראה עוד מעט עכשיו שלושה דברים, אבל אני מבין שיש כמה שאלות שמישהו רוצה לשאול, אני אתן לכם לשאול. אתם יודעים מה? אולי לא. אולי לא כל כך, אין כל כך הרבה זמן לשאלות. בואו נעשה, כאילו, נלמד קצת, אחרי כך נעשה הפסקה, ואז בסוף נשאל שאלות. כי אנחנו פשוט לא נצא מזה. טוב, ממשיכים. כן? יש שלושה דברים שגורמים מפסידי מידת הזהירות, ואני אחר כך, לעניות דעתי, אוסיף את עוד דבר אחד שנראה לי שהוא גם חלק מההפסד הזה. אנחנו, רמח"ל אומר, יש ככה, גורם אחד שמטשטש את הקליטה העמוקה הזאת של קשב להוויה, הוא נקרא, גורם אחד נקרא טרדות. מה זה טרדה? זה כל מיני דברים שאדם עסוק בהם. יש כזה, זה שאלה של מעמד הנפש. כשאתה נמצא בטרדות, תמיד יש המון דברים שאתה צריך לשנות. אתה צריך לתקן שם איזשהו דבר במקרר, ולשלוח מכתב, ולשלם את קופת חולים, ולהתעסק בדברים כאלה וכאלה, וכל הזמן יש משהו לעשות. ופתאום מתקשרים אליך, ואתה חייב להדביק משהו, ואתה כל הזמן תהיה תרוד, ובמיוחד שאדם עובד, אז הוא עוד יותר, יש אנשים שהם חיים כל החיים שלהם במין כזה עבודה. אני לא מדבר על וורקוהוליקים, יש מושג כזה, וורקוהוליק. מה זה אומר? זה כמו שיש אלכוהוליקים, אנשים מכורים לאלכוהול, יש אנשים שהם מכורים לעבודה. שהם עובדים, יש לי מכר כזה, הוא גר בארצות הברית, עורך דין, הוא עובד 14 שעות ביממה נטו. כן, במשרד, עורך דין, כן. גר במשרד, כן, הוא לא עובד שם, נכון, הוא גר, נכון. רוב חייו עובר שם, כן, רוב היממה. אמנם הוא מרוויח, הוא אומר, יש כמה שהוא מרוויח. אבל תבינים מה הוא עושה, אדם פשוט עבד נרצע. אבל לא משנה, אני אומר, אני לא מדבר על הורקוגוליגים, אני מדבר על אנשים שהם, כל הזמן יש מה לעשות, כל הזמן. אדם יכול לחיות חיים שלו עם מברק ביד, בבית, מסתובב, מה צריך אתם לתקן, לשנות, וזה. והרמח"ל מביא שם, במפסידי, מביא דבריו של פרו, כשבני ישראל באים ואומרים, אנחנו רוצים ללכת, משה ואהרון באים, אנחנו רוצים ללכת לארץ ישראל, אומר, תכבד עליהם עבודה. אז אומר רמח"ל, זה בדיוק מה שקורה. יצר הרע שולח המון המון התעסקויות, המון דברים מיוחדים שצריך לעשות. אני זוכר כשהתחלתי ללמוד בישיבה, אז יש לי חבר שסיפר לי, שאמר לי מקרה, אומר ככה. הוא הבין את העיקרון הזה, דרך אגב, כן? אז זה היה זוג צעיר, התחתנו. פתאום אשתו אומרת לו, אלי, נשבר לנו כיסא. הוא אמר, טוב, חבל, הוא לומד תורה, אז אין לו זמן להתעסק בכיסא. כעבור כמה ימים, היא אומרת, נשבר כיסא שני. וואו, 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 איזה כיסאות האלה, כאילו, איזה חברה הזאת, כאילו, טוב, קיבלנו מתנה ממילי, והתחתנו, טוב. עוד כמה ימים, כיסא שלישי נשבר. אולי תתקן אותו? אומרת, אני לא יודע כך לתקן וזה, תיקח את זה לעיר, יש שם מישהו שיודע לתקן. אומר, תראי, בשביל מה אנחנו צריכים שש כיסאות? יש לנו שלוש, נכון? אחד לי, אחד לך, יבוא אורח, יש גם יהיה לו כיסא. אומרת, ואם יבואו שני אורחים, אז אומרת, יש לנו שרפרף, אז בסדר, טוב. נשבר עוד כיסא כי יבואו כמה ימים. אז אומרת, מה נעשה עכשיו? הוא אומר, כיסא לך, כיסא לאורח, ואני אשב על השרפרף. ואם יבוא עוד, יש לנו ארגז כזה מהמקולת. טוב. כשנשבר כיסא חמישי, אז אומרת, מה עכשיו? אומר, באמת לא יודע מה זה. עצר אוטו על יד הבית שלהם, שכן שלהם, אומר להם, אני, נשבר לי כיסא, אתה שומע אלי? כיסא נשבר, כן, כן, אומר, ומה? אומר, אני עכשיו נוסע לתקן אותו בעיר, יש לכם משהו שאתם צריכים שם, זה? אומר, יש לי עוד חמש. וכך, תביא. מילא את האוטו, כעבור כמה ימים יחזיר לו את כל הכיסאות היו מתוקנים. ואז הוא אומר לי ככה, אתה מתחיל עכשיו ללמוד בישיבה, אומר, יש המון תרדות, המון דברים, אתה צריך גם זה וזה. ברגע שאתה מתחיל ללמוד, יהיו לך, כל העולם יעמוד על הרגליים האחוריות כדי להפריע לך. זה דבר שהיצר הרע הכי שונא, שאתה תשב ותלמד. אז הוא ימצא לך כל מיני, אתה חייב, ויהיה ככה, ואם אתה לא תתקשר ולא תשלח ולא תדביק ולא תדווח ולא תצלם ולא ת... אז אתה יודע מה יהיה? וואו, אז פה... אומר, צריך, אם אתה מסוגל ככה להתגבר על זה, אז דע לך שהקדוש ברוך הוא ייקח על עצמו, כל התרדות הללו. פתאום הטופס הזה התבטל, לא צריך לשלם, זה, פתאום זה יהיה ככה, דברים יסתדרו, ככה כתוב בפרקי אבות, מישהו שלוקח על עצמו עול תורה, הקדוש ברוך הוא מוריד ממנו עול דרך ארץ. ומישהו שהולך, עוסק בעול דרך ארץ, אז מכבידים עליו, עוד ועוד, יש עוד, תמיד יש מה לעשות. תמיד יהיה איזשהו בורג שאם אתה לא תסגור אותו, הכל יתפרק. זה פשוט מעין קפיצה כזאת למים, ודברים מסתדרים. איך? אני לא יודע. ואתם יודעים, אתם מכירים אותי כבר, מי שנמצאים פה, אנשים כבר הרבה שנים, שאני בדרך כלל חושב בצורה מאוד מאוד רציונלית. אבל בדבר הזה אני בדקתי מאז על בשרי, זה כן עובד ככה. כמובן, זה לא אומר שצריך לשבת רק על כיסא אחת. נכון, יש איזשהו גבול, איזשהו שם, אבל אני יודע שיש אפשרות להיות בעמדה של התבוננות, במצב של זהירות, שאתה קשב להוויה ואתה עושה הרבה מאמצים כדי שעולם לא יטריד אותך, לא תהיה נפעל בתרדות הקטנות. כמובן שיש לזה סכנת הבטלנות, כן? זה גבול דק, אדם יכול להיות בטלן כזה, לא אכפת לו שום דבר, והוא אפתי כזה, אז שאשתו תשב על הכיסא, על הארגז ממכולת, בסדר, יש הגזמות, כמו בכל מידה, יש גם בזה הגזמות, וצריך להיזהר שלא ליפול למין... מין כזה ייאוש וחוסר מס ומין... זה גם סכנה. אני עכשיו מדבר על גבול דק. בעצם לא אני, זה רמח"ל מדבר, כן? מה מוציא אותנו מקשב להוויה, מההסתכלות של זהירות? זה מה שמוציא, זה אחד הדברים, תרדות. ודברים אחרים, אנחנו נראה את זה בעזרת השם בפעם הבאה. נעצור כאן. כן.